מסכת חולין דף עין ג', השיעור להצלחת קרן עמי, הידידים היקרים והאהובים, רבי משה ונבט ביתו מנשים באוהל תבורך יעל אנטבי, וצדקתם ענתה בנו אורך ימים ושנות חיים ושלום, יוסיפו להם על כל פועלם להגדיל תורה ולהאדירה. המשנה בדף עין בית לימדה אותנו שהייתה שם מחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים. אני אזכיר דברי המשנה כיוון שהגמרא פה בשורה השמינית בדף עין ג' מתייחסת לדברים הללו. המשנה אמרה, בהמה המקשה ללד והוציא עובר את ידו וחתכה, כלומר קודם כל חתכו את היד של העובר, ואחר כך שחט את אמו, הבשר יהיה טהור. לעומת זאת, אם הוא העובר הוציא את ידו ושחט את אמו, ולאחר שחיטת אמו הוא חתך את היד, הבשר מגע נבלה דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים מגע טרפה שחוטה. נזכיר מה יסוד מחלוקתם, האם זה מגע נבלה או מגע טרפה הקל יותר. רבי מאיר סובר, היות שקודם כל הוא שחט את האמא, ורק לאחר מכן הוא חתך את היד, אז האדם הזה שנגע שם באותו עובר, הכניס את ידו למאה בהמה, והוא נגע בעובר, היד הזו שנגעה התמאה בתומעה שנוגע בנבלה. המחלוקת בין חכמים לבין רבי מאיר, יש הבדל בין תוספות לבין שיטת רש"י, האם הכוונה אם שחיטה עושה ניפול או לא, אנחנו נראה את זה בהמשך, כלומר, האם תבוא ותאמר שהאיבר הזה בוודאי נחשב כאילו כבר נחתך, ורבי מאיר סובר באמת ששחיטה גורמת לניפול, ורבי מאיר סובר שברגע שהוא שחט את הבהמה, זה נחשב כאילו שהאיבר הזה נחתך מהעובר, ולכן הוא תמה כמו איבר מן החי, שהוא תמה בין תומעת של נבלה. אבל חכמים לא מקבלים את זה. הם באמת אומרים שבשר העובר הוא תמה תומעה של מגע טרפה שחוטה. כלומר, כאילו הוא נגע לא בנבלה, אלא הוא נגע בטרפה שנשחטה. שבאמת טרפה שנשחטה מן התורה היא בכלל לא טמאה, וזו רק טומאה מדברי רבנן. אז חכמים סוברים, נכון שהוא לא מותר באכילה, אבל מכיוון שהם סוברים שהשחיטה לא גורמת ניפול, כלומר זה לא נחשב כאילו שהאיבר הוא חתוך, ממילא זה לא נקרא איבר מן החי, ואם זה לא איבר מן החי, הטומאה היא לא טומאת נבלה, היא רק טומאה של טרפה שחוטה. זה יסוד מחלוקתם של חכמים ורבי מאיר, כמו שראינו אצלנו במשנה. עכשיו, בהתייחס למחלוקת זו, אנחנו פה בשורה השמינית, אנחנו מוצאים כאן את דברי הגמרא. הגמרא מתייחסת ואומרת ככה, והחכמים אומרים, מגע טרפה שחוטה. שואלת על כך הגמרא שאלה, האומנם מגע טרפה שחוטה ממתמיה? האם בכלל אתה בא ואתה אומר שטרפה שחוטה מתמת? הרי ברגע ששחטו את הטרפה, אז אין בה טומאה של נבלה ואין בה בכלל שום טומאה לגמרי. אז איך חכמים אומרים שיש כאן טומאה של טרפה, אומר פה רש"י, ואתה אומר לי ברגע שיש בה תורת מגע, אז יש טומאה? לפי חכמים אני צריך לומר שאין פה שום טומאה, מכיוון שזה לא נבלה, אין כאן שום טומאה לחלוטין, אין פה טומאת נבלה ואין טומאה אחרת כטרפה, אין בה טומאה. עומד אמרה, כן, אין הכי נמי. באמת, אפילו בטרפה יש טומאה, אם כדאבו עד ישמואל, דאמר בו עד ישמואל, טרפה ששחטה מטמאה במוקדשים. כן, יש טומאה מדי רבנן, לא מדי אורייתא. שאמר אותה אבוע דשמואל, יש שואלים למה לא קוראים לו לאבוע דשמואל בשמו, למה צריכים לומר שהוא אבוע דשמואל? אז מביאים יפה משם תשובת הגאונים בסימן צד הזין, ששם רב הגאון כותב שיצא איזשהו לז על אביו של שמואל רחמנה לצלן, לז כמובן שקרי, שהוא לא אבא שלו, והיות שיצא לז, אז חכמים הקפידו לקרוא לו אבועדי שמואל, ובאמת אבועדי שמואל אמר, טרפה ששחטה מטמאה במוקדשים, זאת טומאה שאם נגע הקודש בטרפה הוא נטמא, זאת טומאה של חכמים, לכן מי שנגע בעובר נבלה אין בו, אבל טרפה יש בו. וכמובן יש פה טומאה של טרפה מדי רבנן. אני אקרא כאן את לשון הרמב״ם בהלכות שאר אבות הטומאה בפרק ב' הלכה א'. אומר הרמב״ם, בהמה או חיה טמאה, שימו לב, בהמה או חיה טמאה, גמל, חמור, שנשחטה, שחטו בהמה טמאה, אינה מטמאה משום נבלה, כל זמן שהיא מפרקסת עד שיתיז את ראשה וריק אוכלים טמאים. אחר מכן יש שם, אם ניחר בה, איבר הפרוש מן המפרקסת, אסור לבני נוער כפרוש מן החי, וידוע שאחת משבע מצוות נוער, זה גם כן איסור של עבר מן החי. ואחר כך כותב הרמב״ם, וכן תאורה שנפסלה בשחיטתה, ועדיין היא מפרקסת את אחד באחד או רוב אחד, אין לה תומה כלל עד שתמות. ואחר כך הוא מביא שהרי זו נבלה ומטמאה במסע ומגע, אף על פי שהיא עדיין בחיים. אז אם כן על כל פנים ראינו שיש פה טומאה, אבל היא לא טומאה מדאורייתא, אלא היא רק טומאת חכמים מדרבנן. עוד ראינו שלפי רבי מאיר הרי אנחנו אמרנו שלאיבר הזה יש דין של טומאת נבלה, איבר שיצא ממעי אמו, ואם נשחטה קודם שחטפו אותו. אבל לפי חכמים, השחיטה של אמא שלו מטהרת אותו מטומאת הנבלה. מה אומרים חכמים לרבי מאיר? שם במשנה, מה מצינו בטרפה ששחיטתה מטהרתה? הרי שחיטת טרפה מטהרת אותה מדי נבלה. אז שחיטת בהמה תטהר את האיבר. כלומר גם שחיטת, יש גרסה פה בצד את האיבר עצמו. כלומר את האיבר של העובר. אז אומרים חכמים לרבי מאיר, כשם שהשחיטה עצמה של הטרפה מטהרת אותה מדי נבלה, כך שחיטת בהמה תתאר את העובר שלה שהוא טרפה. אומר לרבי מאיר, לא, זה לא אותו דבר. מה הוא נן, יש הבדל בין שחיטת הטרפה עצמה ששחיטתה מטהרתה מפני שמדובר בשחיטתת גופה של הבהמה עצמה. אבל האיבר זה דבר שאיננו חלק מגופה ולכן הדבר הזה אינו תקף. אז רבי מאיר אומר שזה לא יתאר את האיבר, שזה דבר שלא מגופה, מהטומאה ולכן הוא טמא. וחכמים אומרים שזה מתאר גם כן את האיבר, למרות שהאיבר הזה הוא לא חלק מגופה. מה בדיוק המחלוקת הזו בין רבי מאיר לבין חכמים? עכשיו הגמרא פה תסביר לנו מה יסוד המחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים. תניא, יש ברייתא, אנחנו ראינו במשנה דברים, מסע דברים בין רבי מאיר לבין חכמים, יש גם ברייתא בדבר. אמר להם רבי מאיר, אומר לרבי מאיר, לחכמים שהם סוברים, שהאיבר הזה הוא לא טמא בטומאת נבלה, אלא רק טומאת טרפה, אומר להם, ומי תיארו לאיבר זה מידי נבלה? כלומר, מה פתאום אתם אומרים שבאיבר היוצא הזה, כשאימו נשחטה קודם שחתכו אותו, אין בו משום נבלה, מי תיארה אותו? הרי מה שחיטת אימו היא מתירה אותו. עכשיו, לפי שיטתכם, ברגע ששחטו את האימא, אז השחיטה הזאת מתארת גם את האיבר הזה למרות שהוא היה בחוץ ולא בתוך אמו. אם כן אומר להם רבי מאיר, אז אם שחיטת אמו מתירתו, תתירנו באכילה. הרי אתם מודים גם כן שאיבר אסור באכילה. אז או שהוא אסור באכילה ויש בו טומאה, ואם אשלו לא מצילה אותו, ואם היא מצילה אותו מטומאה, היא גם יכולה להציל אותו גם כן, על מנת שאפשר לאכול אותו. אומרים לו חכמים לא. זה לא מחייב שהיא תציל אותו מכל דבר. אמרו לו, הרבה מצלת על שאינו גופה יותר מגופה. כלומר, שחיטה מצילה על דבר שאינו גופה יותר מהגוף של עצמה. תף נראה, ומניין לנו הדבר. שהרי שנינו, הרי כתוב במשנה בדף סמכת, כמו שלמדנו לפני כמה דפים, שחותך מן העובר של במאה, אם יש עכשיו הוא חתך איבר מן העובר בתוך המעין ומשאיר אותו בפנים, ואחר כך הוא שוחט את הבהמה, אז מותר באכילה. מה שיש האיבר שחתוך בתוך מאה, הוא מותר באכילה. הוא חתך אותו בחיי אמו בתוך הבטן, ואחר כך שחט את האמא. אבל לעומת זאת, אז האיבר שבפנים מותר באכילה, לעומתו הטחול והכליות של אותה בהמה. לא איבר שבתוכה, אלא גוף הבהמה עצמה, אם הוא משאיר אותם ואחר כך שוחט הבהמה, אז הטחול והכליות האלה שנחשבו הם אסורים באכילה. אז את רואה מה? שיש פה מצב שהשחיטה מתירה בשר שנחתך מהעובר, יותר מאשר מה שנחתך מהבהמה עצמה. אז מה אתם מתפלים? אז היא יותר מצילה את שאינו גופה יותר מגופה, כך אומרים חכמים לרבי מאיר. והגמרא מבררת מה הייתה טענה של חכמים, מה היא כאמרי, מה הם אמרו לו, מה הם עונים לו. אז העניין הוא כזה, אמר רבא ואמרי לה כדי, יש כדי בכמה מקומות בש"ס, שכדי הכוונה היא לחכם שנקרא כדי, או יש אומרים דברים שנאמרו כדי ללא שם אומרם, לא יודעים מי אמר את זה. חיסור מחסרא ואחי קטני, כלומר, צריכים להבין את הברייתא בלשון מקיפה יותר, כאילו הוא חסר במשפט. אומר להם רבי מאיר לחכמים, הרי ככה, ומי תיארו לאיבר זה מידי נבלה, לפי שיטתכם חכמים, שאתם אומרים שהאיבר הזה, שהוציא את ידו החוצה, ונחתך לאחר ששחטו את אמו, מה אתם אומרים שאין בו איבר מן החי, מי יוציא אותו מידי שחיטת נבלה, שחיטת אמו? אז יצא שהשחיטה חלה גם על האיבר, למרות שהאיבר היה בחוץ, אם כן תתירנו גם באכילה, כך הטענה. עכשיו שימו לב פה לגרסה, הם אומרים זה לא דבר, אותו דבר, נכון שהיא מצילה אותו מטומאת נבלה, והיא לא מצילה אותו מאכילה, זה שני דברים שונים. עונים לו טרפה תוכיח ששחיטתה מתארתה מידי נבלה, ולמרות הכל אינה מתירתה באכילה. אז אתה רואה פה שהשחיטה מתארת מטומאה, והיא לא מתארת מאכילה, זה יכול להיות, זה לא מחייב, שכל פעם שהשחיטה תתיר מטומאה, היא גם תתיר לאכילה. ורבי מאיר לא מקבל את טענת חכמים, אמר להם לא, הוא אומר זה לא אותו דבר, הוא אומר אם תיאר השחיטה טרפה אותה, אני אומר למה השחיטה טרפה מתארת אותה, בגלל שזהו דבר שזה גופה? אז מה את אומר שגם תתאר את האיבר שדבר שאינו מגופה? היא לא יכולה לתאר אותו, ולכן הוא כן נבלה, כך שיטתו של רבי מאיר. ממשיכים חכמים לדון עם רבי מאיר, ואומרים לו לא, להפך, הרי מצינו, אתה אומר שמה שאינו גופה הוא פחות מגופה, היא תשים אותו פחות, מצינו בדיוק להפך, הרי מצינו שהרבה מצלת שאינו מגופה היא יותר מגופה. מה שלמדנו מקודם, שהרי שנינו, הרי אם הוא חתך איבר מן העובר במאה והשאיר אותו במאיים ואחר כך שחט את הבמה, מה הדין שהאיבר הזה החתוך הוא מותר באכילה? לעומת זאת, אם הוא חתך מהטחול והכליות של הבמה עצמה, וזה נשאר בתוך גוף הבמה, אז הדבר הזה, הטחול והכליות הם אסורים, אז היא לא מצילה אותם, אז היא אסור באכילה? אז אם כן אתה רואה, ברור הדבר שהשחיטה החלה על איבר יוצא עוד יותר ממה שיש בפנים, ולכן אין בו טומאת נבלה. כך עונים חכמים. ובאמת פה, עכשיו זו הגרסה של רבא, השיטה אחרת, מה היה ויכוח בין רבי מאיר לחכמים, ויש גם ראיה לשיטתו של רבא, שאכן זהו בדיוק היה הוויכוח בין חכמים לבין רבי מאיר, ויש כאן ראיה. אומרת הגמרא, שימו לב, תניא נמי אחי, אומר להם רבי מאיר לחכמים, הרי נתארו לאיבר זה מידי נבלה, אמרו לו שחיטת אמו, אומר להם רבי מאיר, אם כן, תתיר אותו גם באכילה, אם כבר האמא מתירה אותו בשחיטתה, אמרו לו לא, טרפה תוכיח ששחיטה מתארתה מידי נבלה ואינה מתירתה באכילה. אומר להם רבי מאיר, תיארה השחיטה טרפה אותה ואת האיבר המדולדל בה דבר שבגופה, תתאר את העובר שאינו מגופה. כלומר, השחיטה באמת מתארת אותה של טרפה אותה וגם את האיבר המדולדל בה. איבר מדולדל בה הכוונה היא שיש איבר מסוים שהוא נחתך מבהמה כשרה אבל הוא לא נחתך לגמרי, אלא הוא מדולדל, הוא עדיין קשור, אז נכון שהוא אסור באכילה, אבל השחיטה מטהרת אותו מידי טומאה. אז זה דווקא עם דבר שבגופה, מאיפה אתה יודע שתטהר את העובר שאינו גופה? כך טוען רבי מאיר, ולכן האיבר הזה של העובר היא את המת ומת נבלה, אומרים לו חכמים לא, הרבה מצאת שאינו מגופה יותר מגופה, שרי שנים הוא חותר מן העובר ומהמותח באכילה, לעומת זאת מן התחול מן הכליות, אסור באכילה, הנה לך אתה רואה דבר שהוא באמת לא קשור לענייננו. הלאה. עכשיו, מה באמת הדין של הבהמה עצמה שנחתך איבר והוא מחובר במקצת? איבר מדולדל בבהמה עצמה, איך צריכים להתייחס אליו? אז באמת אנחנו רואים שיש פה מחלוקת, לכאורה מחלוקת מקבילה. אמר רבי שמעון לקיש, כמחלוקת בעוברים, כך מחלוקת באיברים. כלומר, כמו שיש מחלוקת לגבי איבר שיוצא מן הבהמה, שהייתה בו מחלוקת רבי מאיר וחכמים, שלפי רבי מאיר הוא טמא בטומאת נבלה והשחיטה לא מתירה אותו מנבלה, וחכמים אומרים שהשחיטה של אמא שלו מתירה אותו מנבלה, אותה מחלוקת קיימת גם לגבי איברים, הכוונה לא לאיבר של עובר שבתוך מאה, אלא לאיבר של הבהמה עצמה, איבר מדולדל. הכוונה היא, בחייה חתכו איבר אחד, והאיבר הזה הוא מדולדל והוא מעורה וקצת קשור לבהמה, הוא לא מנותק לגמרי. ואז אחר כך שחטו את הבהמה. לפי רבי מאיר, מכיוון שהאיבר המדולדל הזה כבר בו היה חתוך, זה נקרא איבר מן החי, והוא נשאר בטומאה שלו. אבל חכמים אומרים שברגע שהאיבר לא חתוך אלא הוא מדולדל, אז הם סוברים שהשחיטה תועיל גם לאיבר המדולדל, כך תועיל. ורבי יוחנן אמר לא. אז אנחנו מבינים פה לפי רכותי, כמו המחלוקת בעוברים, כך המחלוקת גם באיברים עצמם, אותה המחלוקת. אבל רבי יוחנן לא מסכים עם ריש לקיש, ורבי יוחנן אמר, מחלוקת היא דווקא באיבר דעובר, המחלוקת שראינו, האם זה נחשב ניפול או לא נחשב ניפול, אבל באיבר ובהמה, דברי הכל, שחיטה עושה ניפול. כלומר, איבר מדולדל בבהמה עצמה, לא בעובר שיש בתוכה, אז ברגע ששחטו את הבהמה, השחיטה עושה ניפול. כלומר, זה נחשב כאילו שהוא נפל והשחיטה לא תואיר לטהר אותו. אמר רבי יוסי ברב חנינא מאי תמא דרבי יוחנן אליבא דרבנן. כלומר, למה באמת, לפי השיטה הזאת של רבי יוחנן, שחכמים אומרת שהשחיטה תתיר את האיבר של העובר מדי נבלה, אבל בעובר המדולדל של הבהמה עצמה, הם מודים לרבי מאיר, שהשחיטה לא מטהרת אותו. עומד אמר, יש הבדל עצום. יש הבדל בין האיבר הזה לבין האיבר של העובר. היית ותקנת בחזרה, והלית ותקנת בחזרה. כלומר, האיבר של העובר יש לו תקנה. מה יקרה אם הוא יחזיר עכשיו את האיבר שלו, הרי מדובר בעובר חי. הוא יחזיר את היד פנימה לפני השחיטה, אז השחיטה תתיר אותו אפילו באכילה. אז זה עניין אחד. אבל לעומת זאת, האיבר שמדולדל של בהמה כבר אין לו תקנתה, אין לו תקנה בחזרה, לכן זה יצא שכאילו הוא נפרד מהבהמה, ולכן השחיטה לא מתירה אותו, והוא נשאר אסור באיסור של איבר מן החי, גם לפי חכמים. מייטי, ועכשיו אנחנו ראינו פה את הברייתא, איך שהסביר אותה רבי יוחנן, ועל כך יש קושייה מברייתא אחרת. הרי כתוב ככה בברייתא, אמר להם רבי מאיר, אומר להם רבי מאיר לחכמים, לא, אתה לא יכול להוכיח מטריפה לגבי איבר של עובר. למה? אם אתה אומר שתיארה שחיטה טריפה אותה ואת האיבר מדולדל בה, גם אם תגיד שהשחיטה שלה מתירה אותה וגם את האיבר מדולדל בה, זה למה? בגלל שזה דבר שבגופה. מכאן לבוא ולומר שהיא גם תתאר את העובר שאינו מגופה, זה לא מקובל לבוא ולומר. עכשיו, מה קשה על רבי יוחנן? הקושייה היא כזאת, אנחנו נמצאים פה במסע ומתן בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. מה הקושייה? עכשיו הגמרא מבארת את הקושייה, אנחנו בדיוק קבענו לדף עין ג' עמוד ב', בשלמה לרבי שמעון לקיש. כלומר, מילא ברבי שמעון בן לקיש שאומר שהמחלוקת היא בשני הנושאים. אומר פה רש"י, שרבי שמעון בן לקיש אומר שהמחלוקת היא גם בעובר במעימו וגם באיברים. אומר רש"י, שרבי שמעון לקיש סובר שגם באיברים נמי פליגת. אז הברייתא אני יכול להבין לפי רבי שמעון לקיש, הוא אומר שלרבי מאיר האיבר מדולדל טמא ולפי חכמים הוא טהור. למה? כי למרות שרבי מאיר תיאר את האיבר, לדבריהם כאמר להו, הוא לא אומר את זה לשיטתו. הוא באמת חולק עליהם בשתי המחלוקות. כך אנחנו מבינים. כלומר, לא קובע רנן, הם חלוקים גם באיברים וגם בעוברים. אלא שרבי מאיר אומר לחכמים, אתם לשיטתכם. כלומר, הוא אומר, לדבריכם כאמר לו, הוא אמר להם, לדידי, לא שנה איבר דעובר, לא שנה איבר דבהמה, כי עדי עדה לבין. כלומר, אין הבדל אם מדובר באיבר של העובר, שיצא החוצה, או מדובר באיבר מדולדל של הבהמה עצמה. לפי שיטתו, שניהם מטמאים בטומאת נבלה, זה ברור. אבל אומר אתם חכמים שאתם מתארים גם בעבר וגם בעובר, זה לא אותו דבר. גם אם תגיד שבעבר המדולדל זה טהור, למה? בגלל שזה חלק מהגוף שלה. אבל לגבי עבר של עובר תודו שהוא תמה, כי זה לא חלק מהגוף שלה. אז לכן יצא שמהברייתא לא קשה על ריש לקיש, כי זה מתאים לדבריו. אלא מהברייתא אומר לרבי יוחנן קזיא, איך רבי מאיר אומר שעבר מדולדל טהור, הרי גם לפי חכמים הוא תמה. אז קשה להבין איך רבי יוחנן אמר את המחלוקת. אז באמת עכשיו הגמרא חוזרת בה מכל המהלך, ואומרת הגמרא למעשה צריכים לומר אחרת לחלוטין. אלא יתמר, אחי יתמר. כלומר, אתה אומר, אתה רוצה לשמוע מה התכוון רבי יוחנן, הגרסה הנכונה של דבריו, מה שאנחנו כרגע נאמר. הוא אומר, אחי יתמר, כך הוא אומר, וזו למעשה המחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. אמר רבי שמעון בן לקיש, כמחלוקת בעוברים, כך מחלוקת בעברים. כלומר, ריש לקיש סובר בצורה פשוטה שהמחלוקת היא הדדית בשני המקרים. אותה המחלוקת שיש לגבי איבר שיצא, אותה המחלוקת יש בעוברים, כך אותה המחלוקת לגבי איבר מדולדל. כלומר, לפי רבי שמעון בן לקיש, בעוברים, באיבר של עוברים שיצא מחוץ לבהמה, לפי רבי מאיר האיבר טמא בטומאת נבלה, ולפי חכמים השחיטה של אמא שלו מטהרת אותו מידי נבלה. אותה המחלוקת היא גם לגבי איבר המדולדל שנמצא בבהמה עצמה, איבר של הבהמה עצמה שהוא מדולדל. שאז באמת אין הכי נמי, ריש לקיש אומר כמחלוקת בעוברים, כך מחלוקת בעברים, אבל רבי יוחנן חולק על דבריו, והוא אומר בנם, במי יש מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים דווקא לגבי איבר דעובר שיצא החוצה, אבל אם מדובר באיבר מדולדל של בהמה, דברי הכל אין שחיטה עושה ניפול. כלומר באמת, השחיטה מועילה גם על האיבר, לטהר אותו, למה? כי הוא חובר לבהמה. עכשיו אומרת אמר רבי יוסי ורבי חנינא מה איתה מדי רבי יוחנן אליבא די רבי מאיר. עכשיו לפי השיטה הזאת, אז שואל רבי יוסי ורבי חנינא, מהו טעמו של רבי יוחנן לפי רבי מאיר שאומר שיש הבדל בין איבר של עובר לאיבר המדולדל, שלפי רבי מאיר כמו שהוא מבין איבר של עובר הוא טמא ולעומתו איבר מדודל של במה הוא טהור, הוא אומר, אי גופה ואי לא גופה, פשוט מאוד. פה מדובר לגבי האיבר המדודל, זה הגוף של הבמה. לכן השחיטה של הבמה מועילה לו כל זמן שהוא מחובר אליה, למרות שהוא מדודל. ואי לגבי האיבר של העובר, זה לא מגופה, ולכן השחיטה לא מתארת אותו, כי הוא לא חלק מהבמה עצמם. עכשיו, יש פה עוד שאלה. שממנה בדרכה נוכל גם להבין את הסוגיה הקודמת, את שיטת רבי יוחנן, על פי השאלה הבאה, שהיא קצת תבהיר לנו את הסוגיה הקודמת, שכרגע למדנו אותה. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, כך הוא אומר, הכל מודים שמיטה עושה ניפול. כלומר, פה הוא אומר לנו כזה דבר, מה הוא אומר לנו? אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, הכל מודים שמיטה עושה ניפול ואין שחיטה עושה ניפול. כלומר, גם רבי מאיר וגם חכמים מודים בשני דברים. הם מודים שהמיטה של הבמה עושה ניפול. כלומר, אם יש בה איבר מדולדל, אז נחשב האיבר הזה כנפל והוא ניתק בחיים שלה. אז למרות הכל שהבמה עצמה יש לדין שהיא נבלה במיטה שלה והיא מטמאה טומאת נבלות, אבל האיבר הזה המדולדל לא נחשב שיש לו טומאת נבלה, אלא איבר שנתלש מן החי, אז חכמים ורבי מאיר מודים שמיטה עושה ניפול, והם גם מודים שאין שחיטה עושה ניפול, כלומר אם שחטו, אז זה לא עושה ניפול לאיבר המדולדל, אלא האיבר הזה הוא חלק מגוף הבהמה, ולכן השחיטה חלה גם על האיבר הזה, והיא מתארת אותו, על מה הוא התכוון? במה יסכין, אני אומרת הגמרא. הנה מה מדובר פה, מה שאומר פה. הרי מה אומר רבי יצחק בר יוסף? הוא אומר, מיטה עושה ניפול ואין שחיטה עושה ניפול. למה הוא התכוון? במה יסכין? הנה מה בעבר דעובר, מפלג פליגה, אם לפי רבי יצחק. פה מדובר שבעבר של עובר יש מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים, האם השחיטה מתארת אותו או לא. אלא במה מדובר? בעבר דה בהמה. אם תגיד לא, שמדבר על עבר מדולדל בבהמה עצמה, מיטה תנינן, שחיטה תנינן. הרי מה אתם חדש? זה כבר למד מפורט. מיטה למדנו במשנה שלפי כולם מיטה עושה ניפול, וגם שחיטה למדנו שלפי כולם שחיטה אינה עושה ניפול. הגדרה עושה ניפול, לא עושה ניפול. איך אני מתייחס לאיבר המדולדל או לאיבר שהיה חתור? האם השחיטה כאילו עושה ניפול כאילו שהוא נפל, או השחיטה, ואתה אומר שהשחיטה לא עושה ניפול? איפה למדתי את כל הדינים שאתה אומר שהם כל כך פשוטים, ומה אני צריך עכשיו שיבואו ויאמרו לנו אותם? רבי יצחק, למה הוא צריך להגיד את הדברים? הרי לכאורה יש משנה מפורשות שאומרות את שני הדינים הללו. עומד מה מיטת הנינן, יש משנה בהמשך, נראה אותה בעזרת השם בדף קוף חב זין. הייתה בהמה שיש בה גם איבר שמדולדל וגם בשר שמדולדל. ומתה בהמה. עכשיו אנחנו עוסקים לגבי העניין הזה של מה מוכשר לקבלת טומאה. אז כמו שעשרנו הרבה פעמים, כל דבר של מאכל לא ראוי שתחול על הטומאה, אלא אם כן הוא הוכשר לקבלת טומאה לפני כן שנשפך עליו אחד המשקים משבעת המינים, יד שחת דם, יין דבש יד, שמן חלב טל שחת, שמן חלב טל ודם ראשי תיבות, דם ומים, יד שחת דם. אז כל דבר מאכל ראוי לקבל טומאה רק אם נשפכו עליו מאותם שבעת המשקים. אז עומד אמרה מיטה תנינה, יש משנה. מה קורה אם הייתה בהמה שהיה בה גם איבר מדולדל וגם בשר מדולדל ומתה בהמה? אז הדין הוא שהבשר המדולדל צריך להכשיר, הכוונה שיתנו עליו מים כדי להכשיר אותו לקבל טומאה, אבל האיבר המדולדל הוא לא צריך שיפלו עליו מים כדי לקבל טומאה, אלא הוא עצמו מטמא משום עבר מן החי ואינו מטמא משום עבר מן הנבלה, דברי רבי מאיר. עכשיו באמת אמרה, זה לגבי מיטה תנינן. עכשיו גם לגבי שקיטה, גם למדנו את הדבר הזה, גם כתנינן. כתיב שם באותה משנה, באותו דבר. נשחטה בהמה, הוכשרו בדמיה, דברי רבי מאיר, כלומר נשחטה בהמה. הדם שלה הכשיר אותה לקבלת טומאה. ורבי שמעון אומר, לא הוכשרו, לכאורה פה מדובר בבשר ואיבר, מדולדלים, כך אנחנו מבינים. אומרת אמרה לו, אין מכאן ראיה. באמת אם אתה רוצה ללמוד מהמשנה היית מבין מה יוכשרו, מה הכוונה לגבי הבשר, לא לגבי האיבר. שואלת מה, ולא כתוב הוכשר אלא הוכשרו קטני? מה עוד איתם הכוונה, חד לפרש בשר הפורש מן הבמה וחד לפרש הבושר הפורש מן האיבר, גם זה לא יכול, מי ולמאי דאי? אומרת מה, לא. סלקא דעתא חמי נא, היית חושב. הואיל היית אומר כזה דבר. כיוון שבשר שפורש מעבר מן החי, אז הוא טמא טומאה חמורה אגב אביו. כלומר, חלק מהאבא שלו זה אותו זה שהוא מחובר לאיבר, הוא מטמא אדם כמו עבר מן החי. ולכן היית אומר, מכיוון שהוא מטמא טומאה חמורה, אין מה לא ליבאי הכשר, הוא לא צריך לקבל הכשר. למה? כי יש לו דבר שהוא עצמו ראוי לקבל הטומאה. לכן כמה זמן לנו רוצה המשנה להגיד לנו שזה לא קרה. ובאמת הוא צריך הכשר על ידי אותו דם. השחיטה. אנחנו נעצור בכאן, ואחר כך אנחנו נראה את שיטתו של רב יוסף. אני רק אקרא את הדברים. אמר רב יוסף, נקודר ויצחק בר יוסף בידך. כלומר, תתפוס את הלשון של רב יצחק בר יוסף בידך, שהוא אמר בשמו של רבי יוחנן שגם לרבי יוסי וגם לרבי מאיר וגם לפי חכמים שחיטה אונאי עושה ניפול. למה? ורבא בר חנא קאי כבתי, גם רבא בר חנא אומר כמו רבי יצחק בר יוסף, איך דתניא כתוב ברייתא, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. מה החידוש פה? ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. בעלי אבי האיבר והבשר מדולדלים בבהמה וחייו העוף ושחטן שהם אסורים. כלומר גם בשר נוסף שהוא שייר לבהמה ולחיה, אבל הוא מדולדל בבהמה החיה והאופה שחט אותם, אז תדע לך שהם אסורים באכילה. ועל כך אומרת אמר, ואמר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, הוא אומר לו, אין בהן אלא מצוות פרוש בלבד. כלומר, פה אנחנו מבינים בהתחלה בברייתא שבשר בשדה טרפה בא ללמד אותך, שזה גם איסור מדאורייתא להביא גם את האיבר והבשר מדולדלים בבהמה בחיה בעוף, שאם הוא שחט אותם הם אסורים באכילה. אבל רב בר חנה אומר רבי יוחנן, למרות הכל שלכאורה שזה נימן מן הפסוק, זה לא דין דאורייתא, אלא אין בהן אלא מצוות פרוש בלבד. מה זה פרוש בלבד? מצוות פרוש בלבד, הכוונה היא שפרוש על פי שיטת החכמים, הכוונה היא שחכמים ציוו לפרוש מהם. אומר פורשי, זה איסור שהוא מדברי חכמים, באלמה מדרבנן, והפסוק זה רק אסמרתא, לכן אלמה אין שחיטה עושה ניפול, באופניי לעולם, אמן ואמן.